שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי, ואני שמח שאתם איתי כאן בפודקאסט, מה הקייס. אחת מהעבירות אולי החמורות ביותר בספר החוקים הפלילי, למעט רצח, היא עבירה של סחר בסמים, תסכימו איתי. כשאנחנו יודעים שברחובות אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מול סוחרי סמים מסוכנים, והילדים שלנו איכשהו להיכנס תוך הרשת המסוכנת הזאת, אנחנו ישנים הרבה פחות טוב בלילה. אני רוצה לארח היום עורך דין פלילי, סניגור מאוד ותיק, ולשוחח איתו קצת על עבירת הסחר בסמים. שלום לך, עורך דין אמיר מורשתי.
שלום, אדי.
אתה סניגור פלילי כבר למעלה מ-20 שנה. אני מניח שבעבירות סמים נגעת לא אחת. הייתי רוצה שתרחיב קצת יותר בקשר לעבירת הסחר בסמים.
תראה, עבירת סחר היא עבירה מאוד מאוד מתאה. כי אני חושב שבמציאות הפרקטית, אנחנו רואים הבחנה מאוד ברורה בין אדם למשל שקנה עבורו, התארגן מה שנקרא, עבורו ועבור חברים, ועכשיו הוא קיבל כסף, אמור לקבל כסף עבור הקנייה, והוא נותן לחברים שלו את הסמים, כי ככה החליטו מלכתחילה. אדם אחד קנה את הסמים, ועכשיו מחזירים לו את הכסף. זה סחר לפי החוק. לעומת מצב שאנחנו לפעמים נתקלים באנשים שזה באמת העיסוק שלהם. הם עכשיו מראשי טלגראס כאלה, והם מחליטים בצורות מאוד מתוחכמות, להקים רשת הפצה של סחר בסמים, ואלו באמת המעבירות הרבה יותר חמורות. וכמובן שעדיין גם מסתכלים על סוג הסם. יש הבדל בין סחר של קוקאין או אירואין, לבין סחר בסמים קלים, כמו סם של מריחואנה, קנאביס, כל תוצרי הקנאביס למיניהם.
האמת שהייתי רוצה שתרחיב קצת בנקודה הזאת, למה בכלל אנחנו מוצאים הבחנה בין סוגי הסמים, שבהם אנחנו תופסים את אותו סוחר. גם מריחואנה יכולה לגרום לנזקים קשים, וגם אירואין כמובן. למה אדון הזה יושב 5 שנים בכלא, וזה יקבל רק עבודות שירות?
תראה, זה כבר שאלה שהיא כרוכה במדיניות, ודברים שקורים בעצם בכל העולם. ואנחנו יודעים שהרבה מדברים על כך שלפי הסטטיסטיקה לפחות, במדינת ישראל, הצרכני הקנאביס, יש הרבה מאוד אנשים נורמטיביים שמשתמשים בקנאביס, כולל אנשים שסובלים מבעיות בריאות, חלק מקבלים באישור רפואי וחלק נתקעים בצנרת, הם סובלים מבעיות של כאבים עזים ועדיין לא מקבלים אישור רפואי לצריכת קנאביס, וזה מה שמציל אותם. ולכן קמה תנועה שלמה שמדברת על לגליזציה של שימוש בסמים קלים, ובשל בעצם התנועה הזו, ובשל שבחלק מהמדינות בעולם זה בכלל חוקי השימוש, ואגב גם מדינת ישראל עכשיו מדברים על כך, שלהפוך את זה לחוקי לחלוטין, ויש כל מיני הצעות חוק בנושאים הללו, ולכן גם הפסיקה בכל עושה את ההבחנה, למרות שפקודת הסמים עצמה, לא עושה הבחנה.
מעניין, מעניין מה שאתה אומר, אז אולי באמת הדוגמה שנתתי הייתה פחות טובה, אז מה ההבדל בין סחר בהירואין לסחר בקוקאין? מה ההבדל בין סחר בקוק לסחר ב... אני לא יודע עוד איזה שמות של סמים יש, שבגללן סוחר סמים ימצא את עצמו תחת ענישה מחמירה או פחות?
אני חושב שמבחינת הסמים הקשים, אין הבדל בפסיקה. אתה לא תראה שופט שיגיד שאדם עכשיו שמחר 100 גרם קוקאין, הוא... חומרת המעשים שלו היא פחותה מ-100 גרם הירואין.
הבנתי. תראה, נגעת בתחילת השיחה שלנו בנקודה מאוד מעניינת, שלכאורה החוק לא מבחין בין סוחר אמיתי לבין מי שבסך הכל מחלק סמים לחברים שלו או משהו בסגנון הזה. אתה יכול להרחיב טיפה בקשר לעניין?
תראה, בסופו דבר, בכלל חוק העונשין ופקודת הסמים מסוכנים בהקשר של סמים מסוכנים, בעצם מדבר על העונש המקסימלי שניתן להשית, בגין המקרה הכי חמור של העבירה. אנחנו יודעים שבפועל, במציאות היומיומית, יש מצבים שונים לחלוטין, כפי שציינתי, ולא מי שהרי מי שהתארגן עם חברים, והוא קנה עבור כולם וקיבל חזרה את דמי השקעתו, כמי שבאמת עושה רווחים אישיים ומזה או חיים, זה המקצוע שהוא סוחר סמים. זה לא אותו דבר.
זה בטוח שזה לא אותו דבר. אני רק הופתעתי מכך שאתה אומר, שמבחינת החוק הוא גם יואשם בעבירה של סחר.
נכון. כי החוק מדבר בצורה מאוד יבשה. אם אתה למעשה אפילו מספק ללא תמורה, אם תסתכל על פקודת הסמים מסוכנים, אתה תראה שזה אותו סעיף של סחר. ולכאורה העונש הקבוע לצד עבירה כזו, זה עד 20 שנות מאסר.
מעניין כמה מהחברים הטובים יודעים מזה בכלל.
אני לא בטוח שהם יודעים את זה, וחבל.
אני מניח שכבר התיישבת מול לקוח פוטנציאלי כזה ששב אצלך וסיפר לך שהוא לא מאמין שהוא הפך להיות מבחינת המדינה סוחר בסמים.
זה נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, אחת העבירות שהכי מפתיעות את האזרחים, זה עבירה של גידול סמים. אנשים באים ואומרים, אני גידלתי לשימוש עצמי, אני לא מעוניין עכשיו ללכת לכל מיני סוחרי סמים, אז קניתי כמה זרעים וגידלתי שני עציצים. ואז הוא מוצא עצמו בעבירה של גידול, ומסתבר שבעבירה הזאת אין דבר כזה גידול לצריכה עצמית. החוק מדבר על גידול, בין אם זה לצריכה עצמית, ובין אם זה לא לצריכה עצמית, והוא אומר שזו עבירה שכמו סחר בסמים, עד 20 שנה.
ובאמת זה מסתיים ב-20 שנה?
לא. 20 שנה כמובן שמור למקרים החמורים ביותר, ואני יכול להגיד לך שלפחות מהלקוחות שאני הצגתי בעבירות גידול, זה יכול להסתיים אפילו בתיקון האישום לצריכה עצמית, זה יכול להסתיים אפילו בהליך שנקרא אי הרשעה.
ממש ככה.
כן. המגוון הוא עצום.
אני מבין שכשמדברים על עבירת גידול, אנחנו מדברים רק על, על מריחואנה, אני צודק? או שאפשר לגדל עוד סמים פה באקלים שלנו?
אפשר, אבל מה שאנחנו נתקלים זה באמת זה לגדל קנאביס.
תגיד לי, איזה טיפ אתה יכול לתת לנו לסיום השיחה שלנו, לכל אלה שהם צרכנים, קטנים כאלה, שגם מחלקים לחברים שלהם? מה היית מציע להם לעשות, מעבר לזה שהיית מציע להם לא להסתבך עם החוק?
אני חושב שזאת ההצעה הכי טובה. לא לחשוב שאתה יכול עכשיו, אם אתה כבר צורך סמים, לא לחשוב שאפשר להיות נחמדים לחברים, או להגיד, אני עכשיו מתארגן, ובסך הכל מחזירים לי את הכסף ששילמתי. אם אתה כבר צורך סמים, תצרח את זה באמת לעצמך, ואל תעיז לתת לאף אדם אחר, כי בסופו דבר, אתה יכול להסתבך קשות. טיפ נוסף, זה כמובן לקחת עורך דין, לא להתעצל ולא לחסוך, כי זה חיי אדם פה. והפערים בעבירות הללו הם כל כך גדולים, ומאוד תלויים באמת באיכות הייצוג, ולכן חשוב, חשוב, חשוב לקחת עורך דין.
אני הייתי אומר שחשוב לקחת עורך דין מצוין, הייתי מפליג ואומר שכדאי וחשוב לקחת עורך דין מצוין, כמו האורח שלי כאן באולפן, עורך דין אמיר מורשתי.
תודה רבה.
אני שמח על השיחה הזאת, איתך הפתעת אותי. אני מקווה שהפתענו גם חלק מהמאזינים שלנו, ואנחנו מרחיקים את עבירת הסחר מהאזור שלכם. תודה אמיר, תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אני אדי סוברי, פודקאסט מה הקייס.